טוב להיפגש שוב.
נכון, היום אנחנו נדבר על נושא שהוא מאוד רלוונטי, ככה לפני חגים, הרבה אנשים יוצאים הביתה אחרי אשפוז ממושך. והרבה אנשים מוצאים את עצמם שהם לא יודעים מה לעשות. אז רציתי לשמוע ממך, איך אנחנו יכולים לתכנן את השחרור הזה הביתה למשהו חדש, ולעשות את זה בצורה שאנחנו מבינים מה אנחנו עושים, ואז אנחנו עושים את זה בנועם וברוגע, והכל מסתדר לנו.
אז אני חושבת שקודם צריך אולי לדבר על מה בעצם קורה לנו, או למי שמתאשפז לזמן ממושך, במיוחד לאנשים מבוגרים, שהם גם ככה קצת שברירים, והשינויים האלה מוצאים מאיזון, כי הרזרבות יותר נמוכות ככל שאנחנו עולים בגיל. ואז יש כל מיני דברים שבאים עם האשפוז ועם המחלה שגרמה לאשפוז, שגורמות לזה שאדם שמתאשפז בעצם בדרך כלל יוצא במצב, אולי פתרו את הבעיה הרפואית שהייתה, אבל מבחינה תפקודית ורגשית וקוגניטיבית, לפעמים יש איזושהי נסיגה שצריך לשפר שוב, שצריך לשקם שוב. ואז יש קודם כל, ויש לזה כל מיני סיבות, קודם כל זה המצוקה שנגרמת מעצם המעבר מסביבה לסביבה. זאת אומרת, ההסתגלות הזאת למסגרת של בית חולים, לפעמים עוברים ממחלקה למחלקה, ואז החזרה הביתה היא הרבה פעמים די קשה, מחליפים מטפלים, מחליפים סביבה, מחליפים מיקום, תאורה, שעות פעילות, זה קשה.
אני יכול רגע לעצור ולהתמקד על זה? כי בעצם אנחנו מדברים על אדם שעבר אשפוז ממושך, בעצם הגוף שלו בגד בו, יש שם איזשהו אבל, יש שם איזושהי משפחה שכל הזמן מישהו בתורנות, מישהו צריך להיות וזה ולרוץ וללכת לרופאים, ותוך כדי גם כל הסיפור של איך אני מנהל כבן משפחה את הבן אדם ששוכב, וגם את העבודה, את המשפחה, את המשפחה שלי, את כל שאר הדברים. כאילו, יש המון עומס שהוא קודם כל רגשי, שהוא גם על המטופל והוא גם על הסביבה שלו, ויש גם המון חוסר ודאות, כי לא יודעים מה יהיה. הוא היה הרבה זמן בטיפול, אבל הוא, ונגיד טיפלו בבעיה, אבל כאילו הוא נכנס על הרגליים, ועכשיו בהרבה מקרים הוא יוצא מוגבל, או עם איזה שם, והוא היה עצמאי, עכשיו כאילו צריך עזרה בכל מיני דברים, אז בעצם יש פה הרבה כובד, קודם כל רגשי, ואחר כך גם פרקטי. אז סליחה שככה חזרתי לזה.
לא, זה מאוד נכון. לא, אתה בעצם סיכמת בכמה מילים, ובאמת, קודם כל זה באמת הנושא ההסתגלותי, אני ככה, זה, יש שינויים, אני אגיד ככה קצת מסודר, מה גורם בעצם לכל מה שאתה אומר, השינויים התרופתיים, שקורים בעצם באשפוז. באשפוז יש המון שינויים תרופתיים, בעצם גם המחלה שבגללה אושפז, בעצם זה שיש תרופות שונות בבית החולים שלפעמים שנים, נגיד חלק מתרופות לסוכרת נמצאות בקהילה, אבל לא נמצאת אותן בבית החולים, ואז עוברים פתאום לסוג אחר של אינסולין, לסוג אחר של תרופות, ויוצאים מאיזון, גם תרופות לחץ דם, כל מיני, יש שינויים בטיפול התרופתי שמוצאים מאיזון, פתאום אם מישהו לוקח אנטיקואגולנטים, החומר שמונע את הקרישה, לפעמים מעבירים אותו לסוג אחר, בגלל פרוצדורות רפואיות שצריך לעשות, וגם זה משנה את האיזון של מטופלים ואת ההסתגלות של המטופל. כמובן שיש שינויים בתזונה בבית ובבית חולים, עם ירידה בתיאבון בגלל השינויים בתזונה, הצירות שנגרמת מהרבה סיבות, גם תרופתית, גם חוסר הפעילות, גם המצב רוח, גם משפיע על הצירות, זה לא נוח כמו בבית.
וגם החוסר יכולת של המערכת לאפשר לאנשים תנועה. כאילו, הרבה פעמים משכיבים בן אדם במיטה ושמים לו טיטול, לא בגלל שהוא לא שולט על הסוגרים שלו, ולא בגלל שהוא לא יכול ללכת, פשוט יש את הפחד שאם הוא ילך בעצמו לבד, ועכשיו אחרי תקופה ממושכת כזאת, אז כבר אין את היכולת ללכת, כי השרירים מדלדלים, וגם יורד הביטחון, וכאילו, מעבר לכל התרופות ולכל השינויים האלה,
נכון.
אני שוב מחזיר לתהליך הרגשי והאובדן אמון שלנו בעצמנו כאנשים, שהוא גם מוסיף על זה עוד רובד, שהופך אותו אחר כך גם את כל האחר כך, את השחרור ואת הטיפול אחר כך להרבה יותר מורכב.
נכון. אז באמת, כמו שאמרת, מהרבה סיבות מטופלים מרותקים למיטה, גם בגלל המחלה, גם כי צריך המון כוח אדם סיעודי כדי לנייד אנשים, ולא תמיד זה אפשרי, החשש מנפילות, מתפתחים פיצי לחץ בגלל זה, גם לפעמים, בגלל השינויים בתזונה והחוסר תנועתיות.
כן.
אמרנו שיש ירידה במסת השריר, אתה כל הזמן חוזר לדיכאון ולחרדה שאשפוז כזה גורם.
וגם עצם גירויים קוגניטיביים, כשאתה לא, אתה נמצא זמן ממושך באותו מקום, לא רואה אנשים חדשים, לא רואה שמיים, זה מאוד 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 מוריד את היכולת שיפוט אפילו.
נכון, בדיוק. ואז יש יכול להיות בלבול בגלל כל השינויים האלה, כמובן התנועתיות משתנה לגמרי, היכולת ללכת, היכולת אפילו לשבת, השליטה על יציאות, היכולת ללכת לשירותים, לשלוט על שתן וצואה, גם לפעמים מאבדים אותם באשפוז, ובמידה רבה אפשר לשקם אותם אחר כך, אבל אלה שינויים באמת שגורמים לזה, שכשמטופל יוצא מאשפוז, צריך להיערך לזה מאוד. זאת אומרת, מכל, גם מבחינת אמצעי עזר, מבחינת הטיפול התרופתי, מבחינת מוצרי ספיגה, זאת אומרת, בשביל אם יש שינוי ביכולת לשלוט על היציאות, על התלת שתן וכו'. כל הדברים האלה צריך להיות מוכנים להם, כי אי אפשר אחרי אשפוז ממושך, וממושך דרך אגב אני מדברת על 10 ימים. 10 ימים מספיק בשביל כל השינויים האלה, לא צריך יותר מזה. לפעמים גם...
אני רוצה להוסיף עוד רובד שהוא גם מאוד רלוונטי, הוא מיסוך. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רואים שבאשפוז כזה שהוא ממושך, אז מתחילים כל מיני תרופות נוגדות חרדה, כי באמת בן אדם נמצא במצב מאוד קשה, נפשית, נכון. עם כל החוויה הזאת שהוא עובר, ואז כאילו נוצר עוד איזשהו רובד של מיסוך, שהוא בעצם לתת לבן אדם את ההרגעה, אבל מצד שני הוא גם יוצר איזושהי עוד אפתיה, ועוד חוסר עניין נכון. להיות כאן, וזה נכון. עוד משהו שהוא משתנה, שאנחנו לוקחים בחשבון, כשאנחנו רוצים לארגן כזה, שחרור הביתה ותכנון מחדש.
לגמרי, ואני אגע בזה אחר כך, באמת זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, מיד כשמגיעים הביתה. אז קודם כל, הכנה לקראת השחרור. אז קודם כל מומלץ מאוד, תוך כדי השחרור, גם להיות בקשר עם רופא המשפחה, אפשר לכתוב לו כדי לעדכן אותו, אפשר להיות בקשר טלפוני, לא משנה, אבל שידע מה קורה. רצוי מאוד להתקדם, כמה ימים לפני השחרור, כשכבר מתחילה התמונה להתבהר, כשכבר אומרים, אוקיי, רק הסתדר זה, רק הסתדר זה, ואז אנחנו משחררים, או אנחנו רק מחכים לתוצאה הזאת ומשחררים, ברגע שזה כבר מתקרב, יומיים, שלושה רצוי לפני השחרור, לבקש סיכום ביניים. זאת אומרת, מה צפויות להיות ההמלצות, מה היה עד עכשיו, מה צפויות ההמלצות, מה צפוי להיות הטיפול התרופתי בשחרור, וכבר לידע את רופא המשפחה. עם זה אפשר גם לגשת, ואפשר לקבל אישור לתרופות, יש תרופות שמצריכות אישור, אפשר להתחיל את הבירוקרטיה של תרופות לאישור, אמצעי עזר, יכול להיות שצריך מיטה, מנוף, אמצעי ספיגה שיהיו בבית, כיסא גלגלים, כל הדברים, זה מאוד מאוד חשוב להתארגן מראש, צריך לזכור שלפעמים מגיעים הביתה ומי שצריך לשאת, בטיפול, לתת את הטיפול, זה או עובד סיעודי 24/7 שלא בהכרח יכול לשאת בידיים, או בת זוג או בן זוג שהם כבר מבוגרים בעצמם, הם לא יכולים לשאת על עצמם פיזית את המשקל של להעביר מטופל מכיסא למיטה, ממיטה וכו', וצריך, המיטה צריכה להיות נוחה, יש מיטה סיעודית שאפשר לכוונן, להוריד, לעלות, מעקב וכו'. אין שום סיבה היום להיאבק עם מיטה רגילה, באמת חשוב שתהיה מיטה שנוחה, זה עושה הבדל אדיר, וגם כיסא ומנוף, מאוד חשוב, עד שהמטופל יכול, זה משהו שחשוב לשמור גם על הלקוחות של מי שנמצא בבית, ולאט לאט לשפר עד שאין בהם צורך, זאת אומרת לעתים קרובות תוך זמן קצר אפשר להפחית את השימוש בהם ולהפסיק עם עם האמצעים האלה. חמצן כמובן, סופר טיפות, אם יוצאים עם נוזלים או עם הזנה, יש שנקרא קנגרו או כל מיני כאלה עזרים להזנה. הציוד לקטטר, אם יוצאים עם קטטר שתן, לפעמים יוצאים זמנית עם קטטר שתן מכל מיני סיבות. אז גם זה, כל האמצעים האלה חשוב מאוד שיהיו מראש. לפי המצב של המטופל, גם מכשירי מדידה לסוכר, ללחץ דם, למד סטורציה, מוזניים לשקילה, חשוב לדוגמה באי ספיקת לב. בעיקרון אני לא כל כך אוהבת שהבית נהיה בית חולים. זאת אומרת, אם למטופל אין בעיה נשימתית, אז לא צריך שיהיה מד סטורציה. ואם לחץ דם בסדר, אז לא צריך לרוץ אחריו עם מכשיר לחץ דם, וגם מטופל שהוא לא סוכרתי, לא צריך להיות גלוקומטר בבית, אבל מי שכן, כדאי שיהיה. זה חשוב וזה מאוד עוזר אחר כך לנטר את הטיפול התרופתי ולטפל בכלל.
אם אני רוצה רגע לסכם את מה שאמרת עד עכשיו, אם אנחנו מבקשים, בן משפחה מבקש מהמחלקה סיכום ביניים, זה כמו מכתב שחרור, שאפשר לראות בו את כל המידע ואז לנהל את המידע. אם זה תרופות, אז כבר לידע את רופא המשפחה כדי שיעזור בפרוצדורה, יש תרופות שמצריכות אישור מיוחד. אם זה מכשירים שיעזרו לנו לנהל את המחלה שלנו בבית, אם אני סובל מיתר לחץ דם, אז מד לחץ דם. אם זה מכשור שיעזור לנו, או אביזרים שיעזרו לנו בעצם לנהל את הטיפול. זאת אומרת, לפעמים אנחנו צריכים כיסא רחצה, לפעמים אנחנו צריכים מנוף להעברה, לפי הצרכים שלנו. ואם אנחנו צריכים מכשור רפואי תומך, כמו שאמרת, מכשיר האכלה, מכשיר חמצן, יש 1001 דברים. עכשיו, ברגע שאנחנו לוקחים את המכתב הזה ואנחנו עוברים עליו, ואנחנו מפרקים אותו לדברים האלה, זה מאפשר לנו להתכונן ולראות מה צריך בבית. ואז גם שואל את עצמנו, האם אנחנו מסוגלים בעצמנו לתת את התמיכה הסיעודית הנדרשת? נכון. ובמידה ולא, איך אנחנו משיגים את המטפל או המטפלת שייתן לנו את המענה? כי אנחנו גם צריכים לאתר מישהו מתאים, ואנחנו גם צריכים להכשיר אותו או בעצמנו או בתוך הבית חולים, כדי שהוא ידע לתת לנו מענה לצרכים של המטופל בבית. ואז הגענו הביתה, אנחנו מתחילים לבצע ולעקוב אחר המדדים, ואנחנו חוזרים לרופא המטפל עם התוצאות של המדדים כדי להמשיך טיפול. ואחרי כל זה, אחרי שבועיים או שלושה בבית שנרגענו והבנו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה היעדים שלנו באמת, איפה אנחנו רוצים להיות.
נכון. אני עוד נמצאת בפרטים הקטנים, בקונקרטי, ואתה כבר ברוח. אתה צודק. זה נכון מאוד.
אני חושב שהרוח הזאת היא חיונית, כי ברגע שיש לנו תקווה, ותמיד יש דרך, ברגע שיש לנו תקווה שאנחנו נמצא את הדרך שהיא מדויקת לנו, אנחנו כבר במסלול של החלמה.
נכון. זה מאוד נכון. אני חושבת שקודם כל, חשוב מאוד להבין שגם אם היה איזשהו תהליך באמצע שגרם להרבה הידרדרות, המצב הבסיסי של המטופל לפני 10 ימים, לפני 3 שבועות, לפני 3 חודשים, הוא מאוד מאוד חשוב, וצריך להחזיק אותו בראש, וכן, לנסות להגיע לשם. זאת אומרת, לא לוותר ולהגיד, טוב, אחרי אפיזודה כזאת שהוא כבר לא יחזור, כי מי שיש לו איזשהו בסיס קוגניטיבי ובסיס פיזי וכו', בדרך כלל יכול מאוד להשתקם גם אחרי תקופה ארוכה של חוסר פעילות והתדרדרות. זה פשוט, ובאמת זה היעד הזה, ההבנה שזה אפשרי, שהשיפור אפשרי, שרק צריך את הכלים הנכונים, הוא באמת מוביל אותנו קדימה, ומאפשר לנו להתארגן, ונותן לנו מוטיבציה להתארגן בהתאם לזה. אבל אם, עכשיו, לגבי באמת איך אנחנו עושים את זה, אז באמת אחד הדברים החשובים, זה לראות מי מרכז את זה, כי החזרה הביתה אחרי תקופה של אשפוז היא מאוד כאוטית. זאת אומרת, להיכנס למישהו הביתה בזמן שהוא חוזר מאשפוז, זה תמיד תמיד נראה כאוטי. טוב, הוא יישב עכשיו על הספה או על המיטה, איפה נשים את כל הציוד, איפה נשים את הזה, מה שהבאנו, תמיד חוזרים אחרי שפוז ממושך, חוזרים עם סקים מבית חולים, כי הסמיכה שלו והבגדים לפעמים, ועם היקר, והמון ציוד שנשאר, אז זה תמיד מאוד קאוטי ומאוד מאוד מבולגן, ומישהו צריך לרוץ לקנות את התרופות, ומתחילים להסתבך עם הציוד, ואולי אין מספיק שקעים, בשביל לחבר את כל מכשירי החשמל שצריך, כי יכול להיות שהוא יצטרך חמצן כמה ימים, ויכול להיות שהוא... ופתאום הכל נהיה ככה, יש בלגן, אז קודם כל אני חושבת שחשוב לדאוג בין משפחה אחד, או גורם קרוב אחר שמרכז את הדבר הזה. זאת אומרת, מי יהיה בקשר מול הגורמים הטיפוליים? מי יהיה בקשר? עכשיו, כמובן שבשום אופן לא נכון, והוא לא צריך לעשות את הכל, אבל הוא צריך להיות עם רשימה. של מי מטפל במי, מה צריך לעשות, מי יודע מה, מי קיבל הדרכה למה, זאת אומרת, מישהו צריך להחזיק ולרכז את כל הדבר הזה. לעדכן את רופא המשפחה, לשלוח מכתב שחרור סופי, כדי שהרופא יוכל להתחיל לתת מרשמים, להוציא הפניות, לארגן את כל מה, את כל מה שצריך, וללכת לקנות את הטיפול התרופתי, בדרך כלל מקבלים בשחרור תרופות לכמה ימים, אז זה קצת מוריד את הלחץ בדרך כלל מאותו אחר צהריים או מהבוקר של המחרת, אבל זה משהו שצריך באמת לטפל בו בהקדם, קודם מרשמים ואחר כך את התרופות, במיוחד זה קריטי לקראת סוף שבוע, לקראת חג וכל זה, אם כבר מדברים על חגים.
אבל את יודעת שזה ברגע שמתכננים את זה מראש, כמו שאנחנו מציעים, אז זה כבר לא קריטי. עוד טיפ אחד אנחנו מוסיפים, שהוא מאוד מאוד חשוב, זה תשבו ביניכם, תחליטו מי עושה מה, תחלקו תפקידים, שיהיה גם ברור לכולכם על מה כל אחד אחראי. ואז זה גם יוריד מכם את העומס, וזה יאפשר לכם לעבוד כצוות, ויחד עם הגורמים הטיפוליים והמקצועיים כצוות.
נכון. ובהקשר הזה חשוב מאוד לזכור את מי ש... כי לפעמים מי שחוזר מבית החולים גר עם גורם אחד, נניח. אז נניח, אם מדובר על זוג מבוגר, והגבר היה מאושפז, האישה גרה איתו, והרבה פעמים המון עומס נופל עליה. עכשיו, יכול להיות שיש לו אחים, אחיות, יש שם ילדים, יש שם... ולכן חשוב מאוד לוודא שמי שנמצא שם פיזית הוא לא זה שסופג את כל העומס הזה. צריך לזכור שגם מי שגר שם, גם מי שצריך את העברור, צריך לדאוג לצרכים הבסיסיים שלו והרוחניים שלו ולחברה, ואפשרות לצאת ולהתברר ולהכיר וכולי, וזה חשובה התגייסות של כל המשפחה, וכשמדברים על זה, זאת אומרת, מי פנוי פעם בשבוע אחרי צהריים, מי יכול להגיע סופי שבוע, כל אחד עם החיים שלו, ברגע שפותחים את זה ומדברים ומתארגנים ועושים איזה לוז, זה יכול מאוד להקל על המטפל העיקרי, שלפעמים באמת מגיע למצבים מאוד קשים. זה ידוע שמטפל עיקרי עלול להזניח את המצב הרפואי שלו, להזניח בדיקות, והוא פחות מאוזן.
אני חושב שאנחנו צריכים לעשות שיחה נפרדת על המטפל העיקרי, כי זה נושא שלם שהוא מצריך התייחסות גדולה ונפרדת.
נכון, ואנחנו נעשה, בהחלט.
אז אנחנו נסכם עד לכאן את השיחה על טיפים לשחרור. אני אריץ עכשיו סרטון קצר שבעצם מסכם את מה שאמרנו לכותרות.
אוקיי.
ושיהיה לכולם חג שמח ובריאות.
חג שמח. בהצלחה רבה.